נפגשים בעולם התשובה בצד של האגדה ופחות בצד ההלכתי. ועוד פעם, עוד התשובה זה הבסיס והיסוד לדברים האלה. וספרי המוסר מלאים כמובן ברעיונות של התשובה, בהשלכות שלה, בפעולה שלה על האדם ועל המציאות ועל העולם. אבל אני מנסה להתמקד יותר לא בצד האמוני או האגדתי של זה, אלא דווקא בצד ההלכתי. ואני מודה ומתוודא שכשנכנסתי לזה, פשוט גיליתי שזה לא ייכנס בנישה הזאת שקבענו לעצמנו ל-40 דקות האלה. אבל לפחות ניתן פתחים, לפחות ניגע בהם בחלקם. כשהגמרא, שתדעתי חלק מהדברים להביא, חלק נוסיף בעל פה, במקור אחד הגמרא במסכת שבת מדברת על המשנה שרבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו את תלמידיו של רבי אליעזר, ואיך אדם יודע איזה הוא יום ימות? זאת אומרת, איך אדם יכול לדעת, טוב, יום אחד לפני הסוף, זאת אומרת, זה לכאורה גם מצוין, אם נחשוב על זה קצת מוזר, תעשה מה שאתה רוצה כל החיים, יום אחד לפני המיטה שלך תעשה תשובה ו... יצאת בסדר, וכי אדם יודע איזה הוא יום שימות, אמר להם, וכל שכן, ישוב היום שם הימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. אין זה מה שמסבירה שהוא, מפני שאינו יודע איזה יום ימות, וטובה תשובה יום אחד לפני מיטתו, נמצא כל ימיו בתשובה. זאת אומרת, יוצא בעצם שאין זמן לתשובה לפי זה. התשובה היא בעצם לא, אנחנו מדברים על 10 ימי תשובה, אתה מדבר על יום כיפור, אבל כל יום אדם בעצם צריך לעשות תשובה על מה שהוא עושה, לא משנה באיזה מדרגה ובאיזה רמה תשובה הוא עושה, אבל ודאי שתשובה היא משהו שהוא כל רגע ורגע, כל זמן וזמן, לאו דווקא לחכות ל10 ימי תשובה או נקודה כזאת היא אחרת במהלך השנה, אלא כל רגע שאדם עושה, כל ימיך היו בתשובה. גם הרמב"ן באיגרת שלו, וזהיר, במקור 2, וזהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למטה אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו, זה סתם מי שעוד לא מכיר ויישם את זה, זה סתם צד תורה שכדאי לאחוז בה, ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. אז עוד פעם, אנחנו לא מקבילים את התשובה לאיזה משהו ספציפי, ליום ספציפי, אלא לכאורה כל החיים אמורים להיות מלווים כתהליך של תשובה. כהשלמה לזה, לאו דווקא בסתירה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה במקור 3. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, לכאורה תמיד, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר דירשו השם בהימצוק, ראו ביותר קרוב. במה דברים מורים ביחיד, אבל בציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. שנאמר, כי מי כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. בציבור בכל רגע ורגע יש יכולת לחזור בתשובה ולהפעיל את הרעיון של התשובה לצאת לפועל, אבל ביחיד יש 10 ימים שבהם הקדוש ברוך הוא קרוב, ובהם הם זמנים שיותר מוכשרים ומתאימים לתשובה, ויותר כדאי להשתמש בהם, כי גם פה יש מעין הבטחה, אומר רמב״ם. בעשרת הימים שבין בראש השנה ויום הכיפורים יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת. זאת אומרת, זה זמנים שכדאי לנצל אותם כדי להיאחז בהם ולנצל את המומנטום. על גבי אותם 10 ימי תשובה, ולא נגענו פה בחודש אלול, אומר הרמב״ם שם בהלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מצוות וידוי ביום הכיפורים, שיתחיל מערב היום קודם שיוחד, לא תכף ניגע בזה על הוידוי, יש כמה וידויים שאדם צריך לעשות במהלך היום הזה, אבל על גבי 10 יום הכיפורים זה בעצם השיא, זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, חייבים הכל לעשות תשובה. לפני שניגע מה מוגדרת, מה ההגדרה של המצווה עצמה של תשובה, אז זה עוד פעם רק נזכור שיש פה איזה שני חלקים שאני אגע בהם בהמשך, אם נספיק על התשובה התמידית של כל יום, וזה משהו מיוחד כנראה שעולה ומתעורר בתוך אותם 10 ימים. יש מחלוקת ידועה, האם יש בכלל מצווה, בתרי"ג מצוות של מצוות התשובה? לא נקרא את הדברים בפנים לגמרי, אבל במקור 7, נקרא את זה בשבת הבאה בעזרת השם, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לך, והשבותה על לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבתה עד השם אלוקיך ושמתה בקולו, והתורה ממשיכה, אם יהיה מדחך מקצה שמיים, משם מקבצך, ומל השם את לבבך, ונתן השם לכל העלות וכולי. ולקראת סוף הפרשייה הזאת, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים אבי ככה לנו, וישמינה אותה ונעשיה, לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו לעבר הים וככה לנו, וישמינה אותה ונעשיה, ונעשינה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ובהסבר הפרשייה הזאת נחלקו כבר ראשונים, האם על המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, על מה מדובר שם. הרמב"ן במקור 8 מסביר, יש פה שני הסברים ברמב"ן, אפשר עוד בפסוק י' א', תם כי המצווה הזאת על כל התורה. שאלה בעצם, האם התשובה שמתוארת פה זה מעין תיאור של הבטחה, שמה שיקרה זה משהו שעתיד לבוא, ודאי שיקרה תהליך שעם ישראל צריך לעבור, בחלק מתהליכי הגאולה, והתשובה שהעם ישראל יעבור. השאלה אם אנחנו מדברים פה על מצווה הזאת, יש פה איזו מצווה ספציפית שמחייבת אותנו לעשות תשובה, ושבת עד השם אלוקיך, זה חלק מהציווי. אפשר לראות במה שהרמב"ן מסביר, ותם, בפסוק ב', ותם ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, שתשוב אל השם בכל לבבך ובכל נפשך, ותקבל לך ובניך דורתם לעשות ככל אשר אנוכי מצווך היום. והמצווה הזאת, אומר הרמב"ן בפסוק י"א, על כל התורה כולה. והנכון כי על כל התורה, והנכון הפירוש השני, כי על כל התורה יאמר כל המצווה שאנוכי מצווך היום. אבל המצווה על התשובה הנזכרת. מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. מפה הראשונים לומדים ש... לא רק הרמב"ן מביא את זה, גם בספר האיקרים זה מופיע, באברבנאל, בספורנו, יש כמה וכמה ראשונים שלוקחים את הציווי הזה של מצווה של תשובה, שבשבת עד שם אלוקיך, כחלק מציווי שאדם חייב לשוב בתשובה. יש מצווה אחת מתרג מצוות, שאם אדם חוטא, צריך לעשות תשובה. ההשלכה של זה כמובן שאם אני לא עושה תשובה, אני מבטל מצוות עשה. אז יש איזה חיוב תמידי שעומד על האדם, אם חטאת אתה צריך לתקן ולעשות תשובה. לעומת זו הדעה המפורסמת של הרמב״ם, שלא מסביר לכאורה את הפסוקים באותו אופן, ומדבר על ה... אולי כמו שהרמב״ן מסביר על ה... כי המצווה הזאת על כל התורה כולה, אין פה מצווה ספציפית שצריך לעשות תשובה. אומר הרמב״ם ב... איפה ניקח את זה הכי פשוט? אפשר במקור 5, הלכות תשובה, תחילת הלכות תשובה, בפרק א'. כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. והרמב"ם מביא את המקור שלו מפסוק בספר במדבר בכלל, פרשת נשוא, שנאמר איש או אישה כי עשו מכל חטאת אדם למעול מעל בהשם, ואשמה הנפשעי והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. זאת אומרת, הרמב״ם לוקח את המצווה לא כמצווה של תשובה, אלא מצווה להתוודות. זאת אומרת, יש לך מצווה שאתה עושה תשובה, תהליך התשובה נעשה על ידי זה שאתה מתוודא, והמצווה היא דווקא לעשות, לומר את הוידוי. תכף נראה מה כולל הוידוי הזה, אבל המצווה היא בעצם, עיקר המצווה היא לא לחזור בתשובה, אלא עיקר המצווה היא להתוודות על החטא שעשיתי. דרך זה אני מקיים את המצווה וחוזר בתשובה. גם בספר המצוות, במקור 6, אומר הרמב״ם, מצווה עם ג' שציוונו להתוודות על החטאים והאבונות שחטאנו לפני הקלט עליו, ולאמור אותם עם התשובה, וזהו הוידוי. כבר אני אומר, טוב, תכף מסביר על מה המשמעות של זה. וזה מה שאומר בהמשך, הוידוי מצווה בפני עצמה. לא הבאתי את זה בדף, אבל... ספר החינוך הולך גם כן בעקבות הרמב״ם ומביא את המצווה בפרשת נשוא, מצוות וידוי על חטא, שנצווינו להתוודות לפני השם על כל החטאים שחטאנו. והוא מסביר גם את הרעיון שהוידוי, כשאני אומר אותו בפה, לא רק חושב עליו, לא רק מהרהר, בזה אני מוציא את גלי מחשבת החוטא ודעתו שהוא מאמין באמת. ומתוך הזכרת החטא, מתנחם, ייזהר יותר בפעם אחרת שלא נכשל בו. זאת אומרת, יש פה הדגשה מיוחדת דווקא על הוידוי, על האמירה שחטאתי ושהייתי לא בסדר, דרך זה אני מקיים את המצווה שהיא לא מצווה לשוב, אלא מצווה דווקא להתוודות על החטאים שעשיתי. בעל המלכת חינוך לוקח את הרמב"ם צד אחד נוסף, והוא גם באמת אפילו יחידאית, הוא אומר ש... אזכיר זה רק בעל פה, הוא אומר שה... מצווה של תשובה ושל וידוי היא לא, אין אפילו מצווה לא לשוב ואפילו אין מצווה אפילו להתוודות באיזשהו אופן, אין שום מצווה בדבר הזה. הוא מדמה את זה, יש לנו כמה רמות של חובת קיום מצווה, למשל ציצית. אדם שלא לובש בגד ארבע כנפות, אז הוא לא חייב בציצית. נכון, בעין נדרית לך, אנשיתו גם על זה, אבל רק אם אני לובש ארבע כנפות, אני מחויב לשים ציצית. זה מצווה שהיא מצווה שלא מחויב לקיים אותה בצורה לא חיובית, אלא קיומית. אם אתה נמצא בסטטוס הזה, אתה מקיים את, אותה, את אותו ציווי של ארבע כנפות. אבל אם אתה לא לובש ארבע כנפות, אין לך, לא עכשיו ביטול של מצוות עשה. לא ביטלתי שום מצווה, אבל אני לא עובר על שום עבירה בזה שהלכתי בלי ציצית. אם אני הולך עם בגד ארבע כנפות שאין בו ציצית, אז ביטלתי מצוות עשה. כי כשאתה הולך במציאות מסוימת, אז אתה חייב, אתה לא חייב לבנות מעקה, אם אין לך גג, אבל אם בנית גג, אז אתה חייב גם לעשות מעקה. המלכת חינוך אומר שמצוות הוידוי והתשובה בעצם היא אפילו עוד יותר גרועה מזה. היא קצת כמו, הוא מדמה את זה פה למצוות הגירושים. אין חובה לגרש את אשתך, אבל אם אתה מגרש את אשתך, יש לנו גדרים בהלכה איך עושים את זה. יש גט, יש ככה בדרך מסוימת וכו'. אותו דבר אומר המלכת חינוך גם בתשובה. אין שום מצווה ושום עניין, לא נגיד, לא נגיד עניין. אין שום קיום מצווה כשאני עכשיו עושה תשובה. אלא אם אתה רוצה לשוב בתשובה, אומר, אם ירצה שעוונו יכופר, יעשה תשובה על תואר כך וכך. זאת אומרת, יש לי הגדרה, הרמב"ם מגדיר לנו איך עושים תשובה. אבל מצד עצמו, אם לא ירצה, אין מכופר. אין איזה חובה ואין איזה חיוב. אם אתה רוצה לא להסתבך, אז אתה עושה תשובה, ויש לנו הגדרות איך עושים את זה דרך וידוי וכו'. אבל אם לא עשית את זה, לא קרה כלום, לא ביטלת מצוות עשה, לא נורא, אתה תשלם על זה את המחיר אולי, אבל אין שום חיוב מצד עצמו לעשות את זה, את המעשה. הרמב"ם בפתיחה
של הלכות תשובה כותב, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה.
נכון, גם מלכת חינוך, מה שאמרנו, בספר המצוות עצמו, הרמב"ם לכאורה אומר את זה הרבה יותר במפורש. מלכת חינוך מדייק מהלשון של הרמב"ם עצמו בפרק א', מה שקראנו. שעשה תשובה ושוב מחייתו חייב להתוודות. זאת אומרת, הוא אומר, אין איזה מצווה. הוא מתעלם אפילו מהדבר הזה. יש קצת אפילו דיון באחרונים על הנוסח שם. הנוסח בהגדרה של הפתיחה של הלכות. האם מצוות עשה והיא שישוב החוטא מחייתו והתוודה, או מצוות עשה והוא שישוב החוטא מחייתו והתוודה. זאת אומרת, אם אני אומר שהנוסח הוא והוא למשל, אז יכול להיות שיש פה תיאור של תהליך. כשאתה חוזר בתשובה, אז צריך להתוודות. אז עוד פעם, המלכת חינוך באמת חריג בנושא הזה, וודאי שלכאורה כשקוראים את הספר המצוות של הרמב״ם, זה ודאי כנגד זה, כי הרמב״ם אומר במפורש, שציוונו להתוודות, זאת אומרת, יש ציווי אקטיבי להתוודות, ולא רק אם אתה מגיע למציאות כזאת וכזאת. אז עוד פעם, זה המחלוקת המפורסמת וידועה, אם יש מצווה עוד פעם, תשובה עצמה, שיש חיוב לעשות תשובה, או שאם אני רוצה לחזור בתשובה, אני צריך להתוודות ו... יש איזה נוסח הוידוי, ועכשיו הרמב״ם גם הגדיר לנו איך עושים את זה. למשל, במקור 5, נקרא, אני באמצע שם, באמצע המקור. כיצד מתוודה? כן, זה בהלכות תשובה פרק א'. כיצד מתוודה? אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי. הרמב״ם מכניס פה שלושה חלקים. אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, זה בעצם להזכיר את החטא, לפרט מה עשיתי. זה קודם כל להכריז, עשיתי כך וכך. שלב שני, והרי ניחמתי ובושתי, זה חרטה על העבר, שלב השני. זאת אומרת, לא רק את האמירה שעשיתי, אלא גם אני מתחרט על הדבר הזה. והשלב השלישי, הוא לעולם איני חוזר לדבר הזה, גם הקבלה לעתיד. אותו דבר יש את זה גם... במקור 4, בהלכה ב', לקראת סוף המקור, בפרק ב', בהלכה ב', אומר הרמב״ם, מהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. אז זה שלושה שלבים, גם לדעת, לעזוב את החטא, להסיר אותו מחשבה, לא לחזור עליו, וגם כלפי עתיד לא לעשות אותו. עד כדי שכך ידע ויודע את הלומות שלו, שוב לזה החטא לעולם, עוד פעם זה... על גבי זה, והסיום של ההלכה, וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, כמו שראינו מקודם. כך פה בהערת סוגריים, בנושא של הזכרת החטא. התנאים כבר נחלקו, האם אדם צריך לפרט את החטא, ובעצם לפרט בדיוק במה הוא חטא. זאת אומרת, יש לנו רשימת חטאים ארוכה. אני לא מדבר על הנוסח שמופיע בתפילה, אלא אם אדם יודע שהוא חטא חטא אישי, האם הוא צריך לומר את הדבר הזה בקול ולפרט אותו. אז זה מחלוקת כבר תנאים שמובאת בתוספתא ביומא ובגמרא עצמה, שבעצם מתבססת על, לא יודע אם לקרוא לזה סתירה פסוקים, אבל שני פסוקים שונים. האם כשעם ישראל חוטא בעגל הזה, ארון אומר, הטעם הזה, חטאה גדולה, ועשו להם אלוקי זהב. זאת אומרת, האם דווקא באמירה הזאת של פירוט החטא, שעשו את העגל, יש חובה, ואנחנו לומדים שצריך לפרט ולהגיד את הדבר בעצמו, או מה שחמים לומדים את האשרי ניסוי פשע כסוי חטאה, שאדם צריך להסתיר, לחסות את החטא שלו. הרמב״ם עצמו, ועוד פעם, הפוסקים עצמם נחלקו בדבר עד כמה צריך לפרט את הדבר. הרמב״ם במקור 9 כותב, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה ולא תובל ושרץ בידו. שאין הטבילה מועטת שישליך השרץ. וכן אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. זה שלב ראשון, שעוד פעם, שהתשובה צריכה להיות תשובה גמורה. וצריך לפרוט את החטא שנאמר, חטאם הזה, חטא גדולה ויעשו להם אלוקי זהב. את הרמב"ם אומר, צריך לפרט מה שעשית, בלי זה אתה לא יוצא ידי חובה של המצווה. זה מופיע עוד פעם בראשונים, במורדכי, בקודבו גם כן. מצד שני, הטור וגם השולחן ערוך בעקבותיו פוסקים במקור 10, אין צריך לפרט החטא. ואם רצה לפרט, הרשות בידו, אבל זה כבר לא כחובה. זאת אומרת, אדם לא חייב לפרט את מה שהוא עושה. ואם יתוודא בלחש, נכון לפרט את החטא. עוד פעם, כי אז אני מכסה ואף אחד לא יודע מה אני עושה. ויש פה באמת חלק מהדיונים עד כמה צריך, במה צריך לפרט, המשנה ברורה עצמו אפשר להיות פה במקור 11. אין צריך לפרט, אלא כשאומר סתם חטאתי יצא ידי מצוות וידוי, תכף נראה את זה, שזה בעצם הבסיס הראשוני הוא בזה ש מספיק שאני אומר חטאתי ואולי אפילו טוב, תכף ניגע בנושא הזה. אבל אם רוצה לפרט, הרשות בידו. אומר המשנה ברורה, הנה מדי כתב אחר כך, והיא מתוודה בלחש, משמע דאיירי, דרי שאיירי במתוודה בקול רם. זאת אומרת, יש מי שרוצה לפרט בקול רם, היא רשות בידו. ואף דהרמה כתב באגר, בקול רם אין לפרט החטא. זה מה שאומר הרמה, אבל כשמתפעל בקול רם, או שליח ציבור, אין לפרט החטא. ומה שאומרים, כן, מקור 10, מה שאומרים על חטא בסדר א' ב' לא מקרה פורט, הואיל והכל אומרים בשווה ולא עלה כנוסח תפילה. זאת אומרת, מה שכולם אומרים את הרשימת על חטא שחטאנו, אין בזה איזה משהו מיוחד שאני אומר משהו ספציפי שעשיתי ומפרסם בפרסיה את החטאים שלי, אלא יש בזה איזה אמירה כללית של כולם. ואף דהרמה אומר המשנה ברורה, כתב באגד ובכל רם אין לפרט החטא, משמע דאיסור אינה מעיקא. התמיירי, סליחה, בחטא שאינו מפורסם לרבים. מתי יש איסור? כשאף אחד לא יודע משהו שחטאתי, אם אני עכשיו מכריז בכל משהו שעשיתי, יש בזה קצת חילול השם, כפירה, זה אמירה של התרסה על זה שחטאתי ועשיתי את הדבר הזה. מפני שאין זה כבוד המקום שמגלה לרבים שחטא כנגדו. אז זה בדבר שאף אחד לא יודע. אבל בחטא המפורסם לרבים, רשות בידו לפרטו ברבים, אפילו בקוראן. זה חלק מתהליך התשובה שאני עכשיו מודה, זה כשכולם יודעים שאני עשיתי איזה משהו כזה, ועכשיו אני חטאתי ואביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, ואני מתוודה על הדבר עצמו במפורש. זה משהו שעליו אני יכול להגיד, כי זה כולם מכירים ויודעים. ואם מתוודה בלחש, נכון לפרט החטא, ממשיך המשנה ברורה, ובזה אין חילוק בין מפורסם לשאינו, מפורסם דקול גלו לפני המקום. זאת אומרת, כלפי שמיה, ודאי שאני יכול לפרט, כי אין פה הבדל אם זה משהו ידוע או לא ידוע, זה אני מול ריבונו של עולם. וממשיך המשנה ברורה, וכשמתפעל בקול רם, וכשחוזר לתפייה, אין לפרט החטא, אומר המשנה ברורה, וזה מסתם משמע אפילו בעוון שבן אדם לחברו גם כן אסור. זאת אומרת, באופן פשוט, אם ננסה לחלק את זה, יש פה שני חלוקים בגמרא, הגמרא מתרצת שני תירוצים, אבל ודאי שיש הבדל בין דבר שמפורסם ללא מפורסם, דבר שמפורסם, אין לי כל כך בעיה להזכיר אותו, דבר שלא מפורסם, לא נזכיר אותו בכל. חילוק נוסף שהמשנה ברורה מזכיר, זה דבר שהוא בן אדם למקום, בן אדם לחברו. בן אדם לחברו יש מקום אולי יותר להזכיר ולהודיע אותו, בטח אם זה דבר שהוא יכול להיות יותר מוכר וידוע. אבל גם זה אומר המשנה ברורה, לכאורה אפילו כשאני אומר את ההלכה, לא מפרטים מעבר למה שאנחנו אומרים. בסוגריים אפשר להזכיר את זה, נגדים קצת ההמשך, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום כיפורים מחפר עד שירצה את חברו. יש חובה, מצד אחד ראינו שמשנה ברורה דן, מה ההבדל בין זה של יום, ביום יום? בשולחן ערוך, בהלכות יום הכיפורים, מופיעים שני הסימנים של הסימן תרשו, שיפעס אדם חברו בערב יום הכיפורים. זה הכותרת שלו. תרשז זה על מצוות הוידוי. אומר השולחן ערוך, עבירות שבין אדם לחברו על יום הכיפורים מחפר עד שיפעסנו. ואפילו לא יקניתו אלה בדברים, צריך לפעסו. ואם אינו מתפעס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית. בכל פעם ייקח שלושה אנשים, ואם אינו מתפעס בשלוש פעמים, אינו זקוק לו. ורבות צריך כמה פעמים עד שיתפייס וכולי, אגב, המוחה לא יהיה אכזרים מלמחול. אם לא שמכוון לטובת המבקש. גם זה צריך, אנחנו הרבה פעמים מדברים על החרטה והתשובה של אותו אחד שחטא, אבל צריך לדעת שגם מצד ההלכה יש התייחסות למוחה, למי שמבקשים לנו סליחה. שהמוחה לא יהיה אכזרים מלמחול, אם לא שמכוון לטובת המבקש. לטובת המבקש מחילה. ואם הוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו. אז גם פה צריך יותר לברר את הדברים. האם על כל דבר שמישהו מבקש סליחה, הוא הוציא, הכפיש אותי וביש אותי בין לעיני כל, האם כל דבר אני צריך לסלוח? האם זה משהו שהוא חד משמעי, שברגע שמישהו מבקש סליחה, טוב, לא יחזרי למחול וכולי? אז גם פה יש מורכבות יותר גדולה. אבל רק רציתי להוסיף פה הערה, שהמשנה ברורה מאיר, שעברות שבן אדם לחברו צריך לפייסו את חברו בערב יום כיפור. הנה אף על פי שגם בשאר ימות השנה מחויב לפייס למי שפשע כנגדו, זאת אומרת, לכאורה, החיוב הוא לא נולד בערב יום כיפור. טוב, אני לפני חצי שנה פגעתי בו, עשיתי איזה משהו מיוחד, ויש פה אולי משהו שצריך להיכנס אולי יותר לדברים. הרמב״ם באמת, נזכיר זה רק בתור סוגריים, הרמב״ם מחלק, בצורה פשוטה זה הלכה, שאדם שאין יום כיפור מכפר עד שירצה את חברו. ויש לנו עוד שלושה מקרים שהרמב״ם מזכיר, וגם בהלכה הם מופיעים, שאדם שחובל בחברו, או אדם שגוזל את חברו, גם אם החזיר לו את הממון, שילם לו את חמשת הדברים שהוא חייב לשלם, והחזיר לו את הממון שגזל ממנו, לא מתכפר לו עד שיבקש ממנו מחילה. זאת אומרת, יש פה לכאורה, עוד פעם, לא רק צד הממוני שאני חייב לו, אלא אני צריך פה גם את בקשת הסליחה שלו. אבל יש גדר מעניין של אדם שמזיק את חברו, ברגע שהחזרת לו את הנזק, לא צריך נתכפר לו, ואומר הרמב״ם לא צריך לבקש מחילה. אנחנו מדנים מה ההבדל בין הדברים האלה, מה אם יש לו גדר שיש לו אדם שנהנה מזה, אז כן צריך יותר לבקש, או אם הזקת לו משהו והחזרת לו, אז הוא לא נפגע מזה. יש דברים שהם חילוקים נוספים שבהחלט צריך לחשוב עליהם, ולבוא אותם לעצמנו בין הדברים. אבל לכאורה, החיוב הזה של לבקש סליחה מחבר, הוא לא מתעורר בערב יום כיפור. ערב יום כיפור יש הנוהגים לעבור אחד אחד, וסליחה ומחילה, סליחה ומחילה, וכל אחד מבקש מחברו. לפעמים זה גם הפוך, שמאלה שאנחנו באמת צריכים לבקש סליחה, אנחנו שמים אותם בצד, ולא כך עושים את זה. אבל מי שחברים שלי מאוד קל לבוא ולהקיש סליחה ומחילה. אז כמובן שלא הפוך את העיקר לטפל, ולהתמקד כמובן במי שבאמת צריך לבקש, עם כל הקושי בזה, אז זה העיקר. אבל לכאורה החיוב הזה של לבקש סליחה מהחבר, על זה שחטאתי, פשעתי נגדו, פגעתי בו, לא יודע מה, אפילו בין דברים שממון, בין דברים שבגוף, יש חיוב שהוא נמצא כל השנה, זה מה שממש נבורה. אף על פי שגם משאר ימות השנה מחויב לפייס למי שפשע כנגדו, מכל מקום, אם אין לו פנאי, הוא מתאים לפייסו על יום אחר. אתה לא חייב עכשיו לרוץ, נכון? שאתה מחזיק את המסע הזה עליך, חס וחלילה לא תפייס אותו עד יום כיפור, אז אין יום כיפור מחפר, או אדם חס וחלילה יעבור מן העולם, אז ימצא שהוא לא שב בתשובה על אותו דבר שבן אדם לחברו. אבל בערב יום כיפור מחויב לתקן הכל כדי שיתאר מכל עוונותיו, כי דכתיב כי ביום הזה יכפר לכם מכל חטאותיכם. וכל שכן אם יש בידו מן הגזל והונאה וכל דבר נוגע בהמון יראה לתקן, זה המקטרג הגדול וכולי. זה קצת תפילה זכה, שחלק מהדברים שמזכירים שם, אבל ודאי שגם אם אנחנו מחויבים לעשות את התשובה נגד הבן אדם לחברו בכל שלב ורגע בחיים, יום כיפור זה יום של אישור קר, שבו יש אפילו, ראשונים דעים אם זה חיוב שאדם חייב לבקש סליחה, זה מה שאומר הרמב״ם, זה יום של זמן תשובה לכל וקץ ומחילה, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, זה חלק מהמצוות של היום. לעשות את התשובה, וודאי שהתשובה קולט גם בבן אדם לחברו. בהערה פה גם שבעלי המוסר מזכירים אמירה של רבי ישראל מסלנט, שהעיר שלפעמים גם בזה שאתה עכשיו מבקש סליחה מהחבר שלך צריך להיזהר, כי לפעמים עצם זה שאתה מבקש ממנו בזה אתה תגרום לעצמך עוד אבון. אם החבר שלך לא יודע שפגעת בו ולא יודע שריחלת עליו או דיברת עליו, ועכשיו אתה בא ואומר לו, תשמע, אני מצטער שפרסמתי עליך וסיפרתי ככה וככה, אז אדרבה, במקום שעכשיו הוא יסלח לך בקלות, אז פתאום מתעורר איזה משהו מחדש, פתחת את תיבת הפנדורה, ראית את השדים מרבצם במקום שבכלל לא ידעו עליהם. ובעלי המוסר באמת מתלבטים כנגד האמירה הזאת, אז מה זה אומר? אם אני יודע שאני צריך לבקש סליחה מהחבר, אבל הוא לא יודע את זה, אז אני עכשיו לבקש או לא לבקש, וזה חלק מהשיקול שבאמת צריך משקל באמת לבחון אותו, האם זה טוב או לא טוב, האם אני מביא נזק או תועלת. אז גם בעת אגב, שגם כשאנחנו מדברים לבקש סליחה מהחבר, אז עוד פעם, לתשומת לב שלא תמיד זה הדבר הנכון לעשות ולפעול אותו בצורה המיידית והנכונה. זה היה רגע אחד לגבי יום הכיפור והזמנים. אני רוצה לחזור קצת אחורנית. ההגדרה של התשובה במקור 4, הרמב"ם מגדיר, זוהי תשובה גמורה. כשאנחנו מדברים על תשובה, עד עכשיו דיברנו עוד פעם על הבן אדם לחברו, זה דברים יותר ספציפיים, שאני יודע משהו ספציפי שעשיתי, בן אדם למקום, יש לנו את כל הרשימות של על חטא שחטאנו, אדם יודע באיזה דברים הוא נכשל, באיזה דברים הוא פגום בהם. אומר הרמב״ם, יש לנו מדד בעצם לתשובה. זוהי תשובה גמורה, זה שבא ידו דבר שעבר בו, ושאפשר בידו לעשותו, הוא פרש ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכושלון כוח. זאת אומרת, המדד והבחינה, אם אני עכשיו עומד בפני אותו ניסיון ואני לא נכשל בו. זה אומר שזו תשובה גמורה. אומר הרמב״ם, כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוחו, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה. אבל פרש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אומר, וזכור את בורחה בימי בחרותיך, עד שלא יבואו ימי הרעה. יגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נבחן באותה נקודה ומצליח להתגבר בדבר, אז ודאי שזה תשובה גמורה. ואם לא שווה לבימי זקנותו, בעת שאי אפשר לעשות מה שעושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת לו ועל תשובה הוא. ואפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיטתו, ומת בתשובתו, כל עבודותיו נמחלים. יש לזה בלכות שכיב מרע, בלכות רפואה, בסוף ביורדיה, לגבי חולה, אומרים לו מתוודים, שלא כל המתוודים מתים. אפשר להתוודות, וכדאי להתוודות, כי הרבה התוודו וקמו ולא להטיע את החולה. אז המדד בסופו של דבר שהרמב"ם מביא זה מדד מעשי. מדד שאדם יכול לבדוק האם באמת הוא הצליח לתקן את מה שהוא עשה. זאת אומרת, בחסידות מופיע על זה שאם אדם לא זוכר את העבירה שלו, לא נפגש בדבר הזה, עוד פעם זה רמז לו שבאמת נמחה לו החטא. אני רוצה לחזור אחורנית, יש אחד הספרים המוכרים בעולם המוסר, זה ספר הרוקח מהראשונים, שהוא מביא ארבעה ענייני תשובה, שחלק מהם זה תשובת המשקל, תכף נדבר על מה שהוא מביא שם, אבל בעצם הוא מחלק ארבע סוגים של תשובה שאדם נפגש בהם. התשובה הראשונה זה התשובה שהזכרנו, קורא לזה תשובה הבאה. זאת אומרת, זה תשובה על מה שאדם נכשל, ועכשיו הוא נמנע מלחטוא אותו. זה תשובה שמדרגה הראשונה שאדם עמד בעצם, לא נכשל בדבר. יש תשובה שהיא תשובת הגדר, שאדם גודר עצמו בסייגים, בדברים שמותרים, וזה חלק מתהליך תשובה שאדם חוזר בתשובה עליו. זאת אומרת, הוא עשה משהו ועכשיו הוא גודר ונמנע גם מדברים המותרים, כדי שהוא לא ייפול עוד פעם בדברים עצמם. התשובה המוכרת יותר בנושא הזה זה תשובת המשקל, שאדם מקבל עצמו ייסורים, אולי בהתאמה או בהקבלה לתענוג שהוא חטא בו. את גלגולי שלג זה כנגד דברים שהוא חטא בחימום עצמו, אז חימם את עצמו, אז עכשיו הוא בתעבר, דברים כאלה, אז כנגד זה בא הגלגולי שלג, למשל. ותשובת הכתוב זה התשובה הרביעית, שבעצם כנגד החטא שהיית צריך לקבל עונש מסוים, מיטה, סקילה, איסורים, מלכות, קראת, כנגד זה יש איזו התאמה לדברים מסוימים שמופיעים כהשלמה לדבר או בהקבלה, כנגד זה, כנגד זה. ספר רוקח הוא מהראשונים שמזכירים את הרעיון של תשובת המשקל, של זה שאדם יכול לקבל עצמו איסורים שבעצם המטרה שלהם זה למנוע איסורים משמיים. זאת אומרת, אני לא רוצה לקבל עונש בידי שמיים, אז אני בעצם מפעיל על עצמי סוג של ענישה עצמית כדי לחסוך לעצמי מה שמשמיים ייתנו לי, משהו יותר מרצון. יש הדברים האלה, לא רק החסידות יצאה כנגדם, אבל הם עצמם מופיעים בפוסקים. המגן אברהם, משהו מאוד מעניין, שבהלכות יום כיפור הוא מביא, לא הבאתי פה את המגן אברהם, אבל הוא מביא בסימן עם איזה תפריש ג' או תפריש ד', הוא מביא פשוט רשימת ספרים, עין שם, מה שנקרא. רשימת ספרים, אם אתה רוצה לדעת ככה וכך, תעיין פה, יש רשימת ספרים שהוא מביא, שזה שני חטאים שמעניין, שני תקלות שהוא מזכיר במפורש, שעליהם אדם ששלח שליח והשליח מת, האם הוא צריך לחזור בתשובה על זה שהוא גרם לו למות, או אישה שהלכה לישון בבוקר היא מצאה שהילד שלה מת, שחנקה אותו למשל. זה דברים שהם, לא יודעים להגיד, זה דברים שהיו מצויים, או דברים שיותר שאלות שהפוסקים דנו בהם, אבל באמת הפוסקים דנים עד כמה לתת את התשובה ולהשתמש ב... בתשובת המשקל או בתיקונים כאילו חיצוניים לאותם עבירות שאדם נכשל בהם. זה בעצם, בהקשר לזה יש תשובה מפורסמת שנודע ביהודה, שהוא דן בסיפור מאוד לא פשוט של אדם שבא לשת איש, ואחר כך הוא אפילו במשך 3 שנים הם היו בקשר של אסור, ואחר כך הוא התחתן עם הבת שלה והוא חזר בתשובה. יש שם סיפור מאוד מורכב וכולי, והוא מבקש מהנודע ביהודה, זאת אומרת, לא, הרב של אותו תלמיד חכם בעצמו, מבקש משולח איגרת לנודע ביהודה, מבקש שהנודע ביהודה יסדר לו סדר תשובה, מה לעשות כדי לחזור בתשובה בדבר הזה, על החטא שהוא חטא. הנודע ביהודה, יש לו תשובה שהיא מפורסמת משני צדדים. א', כי החלק הראשון שלו הוא חלק מאוד הלכתי, שנוגע שם לסוגיה הלכתית מאוד רלוונטית אפילו. האם האדם הזה, האם אישה נאסרה על בעלה, והאם אפשר להאמין לאותו זה שעבר עבירה, על זה שהוא יספר לבעלה שאשתו בגדה בו, שאלות הלכתיות נטו שהן רלוונטיות גם להיום. והתשובה ההלכתית הזאת היא אחד מהעוגנים שמתבססים עליה. החלק השני הוא חלק שבו אדם יודע חוזר להתעסק בענייני תשובה והגדרות. אני אקרא רק 2 משפטים שממנו, שהוא באמת מתייחס באמת לרוקח ולכל הספרי המוסר שהעריכו בכל מיני הדרכות וצומות וטעניות וכל מיני פעולות. וכותב פה משפט אפילו חריף, שרוב דבריהם בנויים על ספרות קרסיות בלי שורש. וספר אחד נשען על חברו בלי יסוד כלל. מצאינו הרבה חומות, הרבה קולות וכולי. וחוץ מבאמת ספר הרוקח שדבריו דברי קבלה, ואי אפשר להשוות את כל הספרים האחרונים למה שהרוקח כתב. ובאמת ברוקח יש תשובה, יש פירוט של החטא כזה, צריך לעשות ככה וכך תעניות, וכך וכך חטא צדקה וכולי. זה מופיע בהלכה. בדברים שבין איש לאשתו ביורדיה, בהלכות שבת, גם יש איזה הרמה מזכיר ברמות של צדקה בדברים כאלה. אבל אומר הנודע ביהודה, אחרי כל הדברים האלה, מדגיש את העיקרון שמאוד משמעותי לענייננו, שאני אומר כל זה אם היה תענית דבר המעכב בתשובה. אבל באמת, אין התענית רק דבר תפל לתשובה. ועיקר התשובה הוא עזיבת החטא, וידוי דברים בלב נשבר, חרטה בלב שלם, התקרבות והתלהבות לאהוב את הבורא. את העיקר בתשובה הוא לא בדברים החיצוניים האלו שכאילו מנקים אותי ועושים איזו פעולה חיצונית, אלא העיקר היא פעולה פנימית שעושה אדם. בסדר, הווידוי, החרטה, הקבלה בלב, השינוי שעושה אדם. והוא מביא הדרכות, יש לו הדרכה מאוד מעניינת שכדאי להכיר. בלא כלום אי אפשר וכולי, הנה התמדת התורה הוא עיקר. אבל הוא ממשיך, ללמוד דברי תורה שיש בהם ממש. משניות בעומק העיון עם תוספות יום טוב, שס ופוסקים ותורה נביאים וכתובים וספרי מוסר, חובות הלבבות ושלה במקום שלא מדבר מנסתרות, בלכות תשובה ברמב״ם וידבק מאוד בשירות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום ולא אומר, לא בשאר תפילות ותחנונים אשר חדשים מקרוב דורות מיעוטים לפני דורנו ירחק מהם. תיקח את המקור, את העיקר ולא את הדבר התפל. ואחרי כל זה שהוא מדבר על החשיבות של התשובה, הוא גם נותן הדרכה ספציפית לאותו בעל תשובה, שיצום ולא ישכב על מיטה 3 שנים, ויעשה רשימת עניות. איגרת שמאוד קופצת פה על שני הצדדים, והיא מאוד משמעותית ביחס שלנו לדבר הזה. אז זה לגבי, עוד פעם, אני רוצה להזכיר את הנקודה הזאת כתשובת המשקל, כיחס. זאת אומרת, גם אם אנחנו נפגשים בפוסקים בדברים האלה, ודאי שצריך לדעת את עד כמה לפנות לדבר הזה, עד כמה הדבר הזה המרכזי, ועד כמה התשובה הפנימית היא המשמעותית והעיקרית. בניגוד לזה, יש תשובה מאוד ברורה שחכמים הגדירו אותה. סליחה, בסנהדרין, הגמרא מדברת על אנשים שהם פסולים לעדות. אנשים שהם אותם אלה שחכמים אמרו שהם פסולים לעדות, וממתי אפשר לקבל אותם חזרה שיוכלו להעיד עדות? משחק בקובייה, על אותם מלווה בריבית, מפריחי יונים, אותם אלה, והגמרא מגדירה בדיוק. מתי חזרתם? מי שישברו את פסיפסיהם ויחזרו חזרה גמורה, ומי שמלווה בריבית, שיקרו שטריהם ויחזרו חזרה גמורה, ואפילו נוכרי לא ילוו, וכל אחד כזה בעצם סוחרי שביעית, שתגיע שביעית אחרת ויבדלו. זאת אומרת, יש לנו פה הגדרה לאנשים שהם איבדו את הנאמנות שלהם מבחינה הלכתית, והתיקון שלהם הוא תיקון פרקטי. זה רק איזו תשובה פנימית. נרחיב את זה גם בכיוון ההפוך. שבית דין של מטה, אומרים למי שנפסק עליו למות, צריך לעשות תשובה ולפני שהוא יוציא אותו ב4 מיטות בית דין. אבל גם מי שעשה תשובה, כמובן שהתשובה לא פותרת אותו מהעונש בעולם הזה, כפי מה שידון אותו בית דין. התשובה שאדם עושה היא כלפי שמיה, כלפי עולם הבא. עולם הבא, עולם הזה גם. אבל ודאי שהעונש שאדם חייב לקבל, התשובה היא לא פותרת אותו. היוצאי דופן האלה זה מת אותם פסולי עדות. שאותם פסולי עדות לא מספיק שהם יגידו חזרתי בתשובה או וכו'. כיוון שהם איבדו פה את נאמנותם, יש להם איזה קלקול מהותי שהם חכמים הרחיקו אותם מחוץ לעולם ההלכתי, כאילו אני לא יכול לסמוך עליכם, יש פה צורך באיזה תיקון מעשי שחכמים מגדירים אותו בדיוק, איך תחזור הנאמנות שלך. עד עכשיו עשית איזה משהו, עכשיו תיקח איזה מרווח ביטחון, פעולות של הרחקה יתרה ממה שעשית, ובזה נראה שאתה מת, השתחררת ממה שעשית, מהקלקול שנגעת בו. בדומה לזה, אבל ברמה פחותה יותר, יש פסולי עדות שאין בהם פסול בגמור. זה מופיע, מכירים את זה לכל מי ששימש כעד בחתונה, אומרים תמיד לעדים לפני החופה, לעשות תשובה, לערער בתשובה. העיקר הדין מופיע לגבי עדי גט ודיינים של חליצה, שדווקא להם כתוב שבהלכה מופיע בשולחן ערוך שהם אלה שצריכים להרהר בתשובה. עוד פעם, כדי לצאת מהגדר הזה שלא יהיו עדים פסולים. גדר נוסף, נזכיר אותו רק במשפט האחרון, שיש בו הרבה מה להרחיב, זה כל נושא של תקנת השבים. אדם שחטא וקלקל ורוצה לחזור בתשובה, יש דברים בחכמים שגדרו ואמרו, אנחנו לא רוצים למנוע אותו מהחזרה מתשובה, אז אנחנו נותנים לו את האפשרות לתקן את עצמו, אפילו על די כך שלא לא יצטרך להחזיר את מה שעושה. זאת אומרת, אם יש לנו איזה גזלן, הגמרא מביאה את הגזלן, שגזל קרש ובנה בניין, ועכשיו רוצה לחזור בתשובה, ואם הוא יצטרך להחזיר את הקרש, אז יצטרך לעקור את כל הבניין. אז השאלה אם אפשר לקבל ממנו את הממון, או בכלל, אין רוח חמים נוחה ממנו מי שמקבל ממנו. ואת המטרה בסופו של דבר, כן לגרום לאותו אדם לחזור בתשובה, ולהקל ממנו את הצד הטכני, לכאורה, של החזרת הממון, של הדברים שהם יכולים למנוע ולעכב את האדם לחזור בתשובה. אז זה סוג של, עוד פעם, של מצב הפוך, שחמים אפילו ביטלו את החזרה בתשובה, את התיקון, לכאורה, טוב, מה אני השם ש... אותו אחד רוצה לחזור בתשובה, אבל סוף סוף הוא גזל ממני. לא, חכמים אמרו שלא ראוי שאני, כדי שאותו אחד יחזור בתשובה, לא ראוי אפילו שאני אבקש ממנו, או שאני אסכים אפילו לקבל ממנו, גם אם הוא יוצא. גם אם הוא רוצה לתת לי בחזרה את הממון שהוא גזל, אין רוח חכמים נוחה מזה. זאת אומרת, יש פה ודאי איזה צד הפוך, שכדי לא לעכב תשובה, אז אנחנו אפילו מרחיקים את הדבר עצמו. טוב, רק לסיכום, בחצי שנייה האחרונה, מבחינה הלכתית, הנושא של התשובה, אמרתי, הוא מצד אחד פשוט מאוד, כי הדברים הם די ברורים, מצד שני הוא מאוד מורכב כשנכנסים להגדרות העדינות, כמה, למה ומתי, ובהחלט יש מקום שהאחרונים באמת נגעו בזה בהלכות תשובה לרמב״ם, וגם מה שהזכרנו בסימן תפרש ו' תפרש ז' בהלכות יום כיפור. אולי לא בכדי, זה הקשה שבקשות וקלה שבקלות. זה הרהור תשובה שיכול לעשות איזה מהפך, ומצד שני גם הפרטים הקטנים כשרוצים לרדת להגדרות איך בדיוק לצא ידי חובה בשלמות, יש בהחלט צורך לברר את הדברים. טוב, נסיים שנזכה בעזרת שם לחזור בתשובה שלמה, אבל מה שכן רציתי, לפחות שנצא מפה, שמצד אחד אנחנו הרבה מתעסקים באמת בצד הרוחני והשינוי והדברים האגדתיים כמו שהתחלנו, אבל יש גם הלכות מאוד ברורות והדרכות איך צריך לעשות תשובה, מה ואיך וכמה ולמה ועם מי וכו'. אפילו אדם שנפטר, איך מתקנים את התיקון ללכת עם שלושה, אולי לאף אחד מאיתנו לא חושב שהוא יעשה את זה, אבל מצד ההלכה יש איזה הגדרות ברורות איך עושים את זה ועל מה ואיך. כמו שאמרנו גם לפעמים מצבים הפוכים, שעדיף לא לבקש סליחה, כי אתה עכשיו רק מעורר את הדבר בצורה לא נכונה. זאת אומרת, אז כל השיקולים האלה הם שיקולים שצריך להכיר אותם וללמוד את הנושא הזה קצת יותר בצורה לעומק, מי שיש לו איזו הדרכה ספציפית לעשות. אם, עוד פעם, יש כמובן בלשון הרע, בדברים שחפץ חיים מזכיר, אבל לפחות שנקבל איזה מושג שיש פה הגדרות ברורות גם בדברים האלה של עולם התשובה, לא רק בצד ה... נפש שמתרוממת ומתהפכת והופכת לזדונות ולזכויות ולשגגות, אלא יש גדרים שחמים הגדירו כמו כל הלכות אחרות, איך ומה ומה הגדרות של זה. וחלק מהלימוד כמובן הוא להיפגש עם הדברים כמו שצריך.